קללות למה שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לאיביו מרוב כל. ושבורך הוא דורש שתמיד וצריכים לעשות בשמחה. מה יש? על מה השמחה הגדולה? פשטות, כל יהודי אמור להיות שמח, מה שנתנו כאן ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות. ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, כך קוראים לאמריקה בעולם, אם אתם יודעים. רק שבאמריקה ההזדמנויות הבלתי מוגבלות נגמרות בעולם הזה. אתה יכול להיות מיליונר, בסוף זורקים אותך בקבר, וזהו, תשאיר פה את כל מה שעשית. אבל הקדוש ברוך הוא נתן כאן ליהודי בעולם הזה הזדמנויות בלתי מוגבלות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ני גוי. מה אתה שמח לא עשה ני גוי? כולם חושבים גוי זה נראה כמו איזה ערבי מסריח שדוקר כל היום עם סכינים, אבל לא, גוי יכול להיות גם אדם עדין, גוי יכול להיות גם אדם פרופסור, משהו מוצלח ביותר, נחמד, מדבר אנגלית, למה לא? אבל אף על פי כן שלא עשה ני גוי, למה? לפי שהגוי כל מה שהוא מסוגל זה רק שבע מצוות בני נוח, ואם יעשה אותם יגיע לדרגה מסוימת בגן עדן. יהודי יש לו 613 מצוות שזה הזדמנויות בלתי מוגבלות. זאת אומרת, כל מה שיהודי יעשה, נניח שיהודי ירצה להיות חקלאי, בסדר, חקלאי, יש לו את המצוות של חקלאי. נניח שיהודי רוצה להיות חקלאי, אז יש לו לא תחרוש ושור בחמור יחדיו, לא תזרוק כרמך כליים, לקט שכחה ופאה, תרומות ומעשרות. נניח שיהודי רוצה להיות חנווני, יש לו משקולות, יש לו כל מה שתעשה, יש לך דברים לעשות ולזכות בגן עדן. כל הזמן אתה מסובב במצוות, ועל זה צריך להיות שמחה גדולה. יש במדרש לכל נמלה אצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לקצין שוטר ומושל, וכל זאת אגרה בקיץ מאכלה. אומר המדרש שהנמלה כל מה שהיא יכולה לאכול זה רק חיטה וחצי, כי היא חיה רק חצי שנה, ובכל זאת מצאו אצלה בקן, כך אומר המדרש, מצאו אצלה בקן 30 קור. כמה זה 30 קור? 64 טון. 64 טון, מה הנמלים יעשו עם 64? אתם ראיתם פעם נמלה יושבת בשקט? כל הזמן עובדת, עובדת, עובדת. סמל החריצות זה הנמלה. 60, מצאו אצלה 64 טון. מה היא תעשה עם זה? חיטה וחצי, כל מה שהיא אוכלת. אלא אומר המדרש שהנמלה אוספת, שמה ייתן הקדוש ברוך הוא חיים. שמה ייתן הקדוש ברוך הוא חיים. אתם שראיתם? נמלה, עוד מאז שבריאת העולם עד היום, עוד לא קרה שנמלה חיה יותר מחצי שנה. אבל כל נמלה חיה בתקווה שאולי הקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים והיא תהיה זקנה, פנסיה, צריכה שיהיה זמין, אז היא אוספת, 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 אוספת. אומר המדרש, זה הנמלה. לכל נמלה, הצל ראה דרכיה וחכם, הלא אתה בוודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לך עולם הבא. בוודאי. והעולם הבא שלך כמה זה? כמה זה? נצח נצוחי. שמה זה לא דבר שהולך עם זמן, זה נצח. אז עכשיו, אם אתה צריך נצח, מה תתפרנס? מרן הרב שטיינמן נסע לפני שנתיים עם הרבי מגור לאמריקה, אז הכינו לו מזוודה, הכינו לו מזוודה, אני יודע מה, הכניסו משהו לאכול, הוציאו, הוא הרי לא אוכל בשום מקום, גם פה הוא לא אוכל כלום, אבל הכניסו, אחר כך החליטו, לא, זה לא יותר טוב להכניס את זה, הוציאו את זה, הכניסו את זה, הכניסו את זה, הוציאו את זה. אז הוא אמר, תראו, תראו, אני נוסע לעשרה ימים ותראו איך שאתם מתעסקים עם המזוודה שלי. אז כשאדם נוסע לנצח, כמה צריכים להכין את המזוודה? לכל נמלה, אצל ראה דרכיה וחכם. אבל עכשיו תראו איזה חשבון מעניין. כשאתה נוסע לנצח, מה תכין? אתה יודע? כשאתה לוקח, נניח אם העולם הזה היה 70 שנה והעולם הבא היה 70 שנה, אז היית עושה דקה מצווה, מקבל בעד זה דקה אחת גן עדן. היחס הוא אחד לאחד. אם היית חי פה 70 שנה ובעולם הבא 700 שנה, היחס היה אחד ל-10. זאת אומרת, דקה אחת מצווה, 10 דקות גן עדן. היית חי פה 70 שנה ושם 7,000 שנה. אז היה יחס 1 ל-100, דקה אחת אתה עושה מצווה ואתה מקבל 100 דקות גן עדן. היית חי פה 70 שנה ושם 70,000 שנה, אז היחס היה 1 ל-1,000, דקה אחת מצווה, 1,000 דקות גן עדן. אם היית חי פה 70 שנה ושם 70 מיליון שנה, היחס היה 1 למיליון, דקה אחת מצווה, 1,000,000 דקות גן עדן. לא תגידו, עסק משתלם? יש על מה לשמוח. אבל תארו לכם שהאמת היא לא 70 מיליון, אלא נצח נצוחים, אין סוף. נו, עכשיו תגידו אתם, כמה זה אין סוף חלקי אחד? אין סוף. זאת אומרת, אתה עושה דקה אחת מצווה, מקבל שכר אין סוף. נו, לא כדאי? אין על מה לשמוח? כל יהודי צריך להיות כל הזמן בשמחה. הוא עושה מצווה, יש לו אין סוף גן עדן על זה. אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף. אתה יודע איזה עסקים טובים אתה עושה? זה איזה עסקים טובים אתה עושה? אין דבר כזה בעולם. אז השמחה הגדולה צריכה להיות. מספרים שהיה פעם אחד חסיד של רב שמחה בוני מפשיסחה, הוא היה כזה אדם עצוב, תמיד עם הראש באדמה, ופעם לא הספיק להגיע, נסע לשבת לרבי ולא הספיק להגיע לשבת, והרבי ביום ראשון הוא הגיע עצוב פי שניים. אז הוא אומר לרבי, למה לא זכיתי להגיע לשבת לרבי, אני כל כך רציתי. אז הוא אמר לו, אתה יודע, השבת מכניסת אורחים גדולה, גדולה מאוד. הנה אני אתן לך דוגמה, אם בא ראש חודש מתארח אצל שבת, השבת מפנה לו את המפטיר. מפטיר אפטורי ראש חודש, השמיים כיסאי. לא רק זה, גם את המוסף היא נותנת לו מתנה, אתו יוצר אותו. אם מגיע יום טוב מתארח אצל שבת, מה, רק את המפטיר? אפילו את הקריאת התורה נותנת לו, קריאת התורה, מפטיר, הפטרה, מוסף. מגיע יום כיפור, זה באמת אורח נכבד, שחריס, מוסף, אפטורי, מפטיר, קריאת התורה, סעודות שבת, הכל כאן, אורח חשוב, זה משהו מיוחד. רק אחד שמגיע לכבוד שבת, השבת אומרת לו, סליחה, אין מקום, תבוא מחר. מי זה? תשעה באב. מגיע תשעה באב, לא, תבוא מחר. למה? שבת לא אוהבת אנשים עצובים. אם אתה בא עם שמחה זה טוב, עצובים לא טוב. מוירי ורבוי צי, כמובן זה מה שאומר המדרש, לכל נמלה הצל ראה דרכיה וחכם, תאגור, תאגור, תאגור הרבה מצוות, הרבה שיהיה לך הרבה במזוודה, למה שאתה צריך הרבה פרנסה לנצח נצוחים. אבל זה מה שנוגע לעולם הבא. עם כל זה צריכים לזכור, כן, להתכונן גם ליום הדין. עוד שבועיים מהיום, זה כבר אחרי הדין, אחרי הדין כבר. יהיו כאלה שכבר סגור להם בחשבון עם כתיבה וחתימה. אם זה צדיקים גמורים, אז טוב מאוד. אבל יש גם רשעים גמורים, יהיה סגור להם כבר העסק. ואנחנו עוד מקווים להיות מהבינונים, בינתיים עובדים על זה, להיות מהבינונים, שיתנו לנו עוד 10 ימים הערכה. אבל כמובן צריכים להתכונן. רב שולם שבדרון זיכרונו לברכה, אז אני שמעתי עוד מפי קודשו, אז היה מספר על כפרי אחד שהגיע לעיר, ואתם יודעים, כפרי, היום אומרים כפרי, אז חושבים שאחד על רמת חיים הוא גר. היום כל אחד רוצה רמת חיים, הולך לגור בכפר. אבל לא, פעם זה לא היה ככה. פעם לא היה תקשורת. וכשלא היה תקשורת, אז כפרי זה היה אחד שלא ידע מה שנעשה בעולם. לא ידע כלום. ידע חמור, פרה, סוס. זהו. לא ידע מעבר לזה. היו אנשים שנולדים בכפר ומתים בכפר וחיים בכפר כל החיים, 70 שנה, לא ידעו כלום. אחד פעם היה נוסע על העיר, זה היה נסיעה, נסע, היה חוזר מספר לכל הכפריים את הפלאים שיש בעיר, הציביליזציה, הם לא ידעו שום דבר. קיצור, הגיע פעם כפרי אחד לעיר, אז הוא ראה פסי רכבת, אבל הוא לא ידע שזה פסי רכבת, כי מאיפה צריך לדעת שיש פסי רכבת אם הוא לא יודע שיש רכבת? הלו רכבת זה העגלה שנוסעת בלי סוסים? איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא לא ידע. אז מה הוא כן חשב? הוא ראה פסי רכבת, הוא אמר, אתה רואה, בעיר משלמים מיסים, מקבלים תוצאות, ככה זה, עושים להם מדרכות מיוחדות להליכה, תראה, שמו להם חצת מוגבה כזה, ועוד כדי שלא ייפלו, שמו להם כאלה פסי פלדה בצדדים, שהם ידעו בדיוק איפה ללכת, לא ליפול בצדדים, כל הכבוד, זה יפה, זה עיר. אז הוא מתחיל ללכת על הפסים, פתאום הוא שם לב שכל כמה מטרים שיש חיבור של פס, אז יש שם, יש שם את הבורג הענק הזה שמחבר את הפסים. אז הוא אמר, ראית? זה באמת משהו מיוחד, תראה איזה בורג, אצלנו ברפא, אין כאלה ברגים. אז הוא התיישב על הפסים והתחיל ככה לנסות להבריג את הבורג הזה. כמו שהוא יושב שם ונהנה מזיו השכינה, פתאום מגיע רכבת. אז זה הנהג של הקטר מרחוק רואה אותו, הוא רואה שיושב שם על הפסים, זה סכנת נפשות. אז הוא התחיל הרגע, אז שהוא ראה את הרכבת, אבל אז הכפרי הזה ראה את הרכבת, אז הוא נעמד ושמע שהיה פילי פלואים, אז העגלה נוסעת בלי סוסים, זה נוסע וזה בלי סוסים. אז הוא נעמד ובריח ברוך משנה הבריאס, וככה הוא עומד ומסתכל, ואז הנהג רואה שזה הולך לדרוס אותו. אז היה לו פרוז'קטור בחזית של הקטר, יש פרוז'קטור, התחיל להעיר לו, להעיר ולחבות, להעיר ולחבות, להדליק ולחבות, ככה שישים לב. הוא ראה דבר כזה, אז הוא ברך שחיונו, תראה מה שנעשה פה, יש להם שמש שהם יכולים לבד להדליק ולחבות אותה, זה משהו מיוחד. נו, הוא עומד שם ומסתכל, והנהג של הקטר רואה שזה עניין שלו, הוא הולך לדרוס אותו, אז התחיל לצפור לו. חתונה, תזמורת, מה זה? חתונה. נעמד על הפסים, התחיל לרקוד קדצ'קה. נו, עומדים שם שניים מהצד, ואחד אומר לשני, תסתכל את המסכן הזה, תסתכל את המסכן הזה, מה הבעיה? הוא כנראה חרש וגם עיוור, ובגלל זה עוד מעט הוא עובר לעולם שכולו טוב. עונה לו השני, הוא לא חרש ולא עיוור, אם היה עיוור לא היה עומד כמו גולם מסתכל, תראה איך שהוא מסתכל, ואם היה חרש לא היה רוקד קדצ'קה, כי אתה הרי רואה שהוא רוקד כי הוא שומע תזמורת. אם כן, למה הוא באמת לא זז? הוא רואה והוא שומע, אבל הוא לא מבין מה הוא רואה ומה הוא שומע. הוא רק לא מבין מה הוא רואה ומה הוא שומע. אמר רב שולם, השופר כבר שבועיים עושה טו 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 טו, ויש כאלה חושבים שזה תזמורת נחמדה. הוא בא הביתה אומר לאשתו שהגיע הזמן לקנות חליפה כי החגים מתקרבים, הנה השופר כבר שצפצף ואומר שהחגים מתקרבים. אומר רב שולם, הוא לא חרש, הוא שומע, אבל הוא לא מבין מה הוא שומע, נדמה לו שזה אות מבשר טובות, החגים מתקרבים, והוא לא יודע שפה עומד יום הדין הנורא, שהקדוש ברוך הוא חורס את גזר דינו של אדם לכל הפחות לשנה אחת, אם לא ליותר מזה. אם לא ליותר מזה, אתם נמצאים, יש כאן בוודאי בחורים שכבר בשידוכים, נו, אז עומד להיגזר עליהם גזר דין לא לשנה אחת, לכל החיים. איזה שידוך הוא ימצא, ואיזה שידוך הוא ימצא, זה נפקימין לא לכל החיים, זה נפקימין גם לעולם הבא. אבל יושבים ושמחים, בעזרת השם עוד מעט מגיע בין הזמנים. היו פעם בחורים שאמרו שיום כיפור זה סוף זמן, סוף זמן, תכננו טיולים. זה, 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 זה פשוט לא מבינים מה. אלא הנביא אומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אז ככה, יש כאלה שקוראים את זה עם נקודה בסוף, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כן, ודאי, הנה והראיה, ועם לא יחרדו. אבל האמת היא שהנביא שואל, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? אני שואל אתכם, השופר כל כך מפחיד, מה הוא רוצה הנביא? והעם לא יחרדו? לא יחרדו. מה השופר? שופר. היה, אבל הנביא שואל את זה כי הוא יודע מה הוא מדבר. כשהיו פעם בונים עיר, העיר הייתה חשופה, יכול לבוא אויב ולחסל את העיר. מה עושים? היו עושים חומה, והחומה הזאת עושים אותה גבוהה גבוהה, שלא יוכלו לטפס עליה ככה, לא? שאם יבוא אויב לא יוכל להיכנס. אבל יכול לבוא אויב ולשבור את החומה. אז טוב, אז בסדר, בשביל זה עושים חומה. הבעיה היא שהחומה עושה לך שאתה לא תראה מה שיש בחוץ, ואם יבוא אויב ואתה לא תדע שהוא בא, אז הוא ישבור את החומה וייכנס. מאיפה אתה תדע מה לעשות? אז מה עושים? שמים מגדל שמירה. במגדל שמירה שמים בן אדם, נותנים לו שופר ביד ואומרים לו: אדוני, אם אתה רואה חייל מתקרב פה על סוס, אתה עושה טו 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 טו, ואנחנו נדע מה שפה צריכים לעשות. עכשיו כולם יושבים באמצע, או יושנים באמצע השינה, פתאום הם שומעים את השופר. כולם קמים, לוקחים את הכלי נשק ורצים. לאן אתה רץ? מה קרה? השופר כל כך מפחיד? זה לא השופר מפחיד, זה לא השופר. מה שהשופר מסמל זה מה שמפחיד. מה שהשופר מסמל, השופר מסמל ראש השונה, יום הדין, סכנת נפשות. יבוא שבועיים כל אחד לפני בוא יראה אוילום, ויגידו: בוא נראה מה עשית, בוא נעשה חשבון, בוא נראה מה מגיע לך, נתנו לך שנה של הזדמנויות, מה עשית עם זה? נראה מגיע לך עוד פעם. אתם לא מאמינים? תלכו לעשות סיור בבית חולים, חצי שעה אתה יוצא בסדר גמור. אתה יוצא עם אלול ביד. בן אדם מרגע לרגע נהיה מפסיק להיות בן אדם. מרגע לרגע בן אדם חושב: ריבי נשלי לום טוב, אז אני כבר חי, תעשה לי טובה, רק תמשיך את זה. זה לא ככה. תתחיל מההתחלה, אני מבקש חיים. מההתחלה הכל מתחיל. כן, ובדומה למשל הזה של רב שולם, היה עוד משל נפלא. היה פעם כפרי אחד, נעזוב את המשל הזה, מה זה משנה? עוד משל, אותו דבר, העיקר זה דבר אחד, צריכים לדעת לקראת מה הולכים. מוירי ורבו ישאי, רק זה דבר מעניין. אני עכשיו הייתי חולה כמה שבועות, שכבתי. נו, אני יהודי אחרי הכל, אז ממילא החלטתי לעשות חשבון הנפש. עשיתי חשבון הנפש וראיתי שאני מוכן לקראת יום הדין, הכל מסודר. למה? תפילין מהודרות, שם אותם כל יום, מסודר. שלוש תפילות ביום, בסדר. שבת, שומר שבת. מה עוד? קובע עיתים לתורה, קובע עיתים לתורה. שואל: אז בגדול אני מוכן, מה בפיצ'פקס תפוסתי? תעזור, בסדר, אני מוכן. אתם יודעים משל למה הדבר דומה? אחד היה מעלים מס, קנה סחורה בלי לשלם מכס, אז הכביא את זה שם במפעל שלו כמו שצריך. יום אחד הוא מגיע, הוא רואה פקיד מגיע, ניגש אליו החוצה: שלום עליכם. מה? אתה מצוין, בוא תיכנס, אתה בסדר, בוא, לא, אין בעיה, לא, אתה תרגיש לא נוח, אתה יכול להיכנס, שב על הכיסא שלי. מביא לו כוס קפה במזגן, תשתה משהו, תאכל משהו. אומר: לא, אני באתי לעבוד, אני לא, לא, לעבוד, בטח לעבוד, אבל תנוח קצת, אתה בא מבחוץ. טוב, בסדר, עכשיו מה, אתה רוצה את הפנקסים, בבקשה, כל החשבונות הנה לפניך, בוא, אתה רוצה לראות מה יש פה בארונות, פתח לו את הארון הזה, את הארון הזה, וזה, רגע, את הארון הזה עוד לא, עוד אל תלך, את זה עוד לא ראית, כן, הנה פה גם כן, אז יופי, בסדר, המשרד כבר סדר, אמרנו, הולכים למחסן, במחסן, מראה לו את זה, וזה הקבלה על זה, וזה, זה הקבלה על זה, וכאן הקבלה על זה, וכאן הקבלה על זה, ובסדר, הפקיד פה רוצה לעזוב את זה, הוא אומר: לא, רגע, יש כאן חדר נוסף שלא שמת לב, בוא תיכנס. מכניס אותו בחדר הנוסף, מראה לו זה, וככה. עד שהוא חשב כבר איזה מסתום מפה הבעל הבית של המפעל זה איזה רבי ישראל סלנטר, אני יודע, מינימום שקנה את אמונו. אז כבר הגיעו שם ליד החדר שאיפה שנמצא החמץ, ואז הוא אומר לו: נו, מה אתה רוצה גם להיכנס פה? איך שאתה רוצה. לא, אני כבר, אני רואה שכבר עם יש לי עסק, בסדר גמור, שלום, בסדר, תודה רבה, גמרנו. אומר אבל למוסר, אומרים בוודאי, חשבון הנפש, היצר אור ביחד איתך בחשבון הנפש. בוא נעשה חשבון הנפש, בוא נעשה בדיקה איפה שאפשר. בוא נעשה בדיקה. התפילין מודרות, זה בסדר? אז טוב, תבדוק את זה עוד פעם. כן, כן, תפילין מודרות. אתה שם כל יום, כל יום. אתה תפילות, בסדר. שבא, בסדר. טוב מאוד, סגרנו עניין, הכל בסדר. רבו ישי, הכל בסדר. הכל בסדר, חוץ ממה שלא בסדר. רק מה לעשות שלא יודעים מה לא בסדר? מה לעשות? בכלל לא, עוד לא יודעים בכלל איפה זה מתחיל. עוד לא יודעים. היה פעם כפרי, אז סיפרתי לכם מה זה כפרי. כן. אז היה פעם כפרי אחד שהגיע לעיר והוא ראה בניינים של 3-4 קומות. שהוא ראה את זה, לגמרי יצא מהכלים. איך עשו את זה? אנחנו אצלנו בכפר, בקושי בית של קומה אחת, מצליחים לשים את הגג עד שנופל 10 פעמים עד שמצליחים. פה תראה 3-4 קומות. אחר כך זה עוד מילא, אבל הוא ראה מישהו בקומה רביעית מסתכל עליו, די, הוא היה בטוח שזה קוסם. איך הוא הגיע לשם? מה, הוא נפל מהשמיים? מה, הוא קפץ? איך הגיע לשם? קומה רביעית. ככה עמד חצי שעה הסתכל. אחרי חצי שעה בא אליו אחד, אומר, יש לך איזה בעיה כאן בצוואר, מה אתה מסתכל למעלה? אז הוא אומר, לא, הוא מסתכל על הקוסם. הוא אומר לו, בוא, זה לא קוסם, בוא אני אראה לך. לקח אותו לחדר מדרגות, אמר לו, אתה רואה, זה לא בעיה, יש כאן מדרגות, עולים מדרגה, 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 מגיעים קומה ראשונה, עושים סיבוב, מגיעים למדרגות, מדרגה, 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 מגיעים קומה שנייה, וכן הלאה על זה הדרך. היי רבו ישי, אתם יודעים, אדם מסתכל, אומר, רב חיים קניאבסקי, איזה קוסם, איך הגיע לשם? ראית מה זה? זה משהו מיוחד. כן, כן, קוסם. תחשוב, קוסם, לא קוסם. הוא עלה במדרגות, אתה מבין? מדרגה ועוד מדרגה, 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 הגיע לקומה ראשונה. מדרגה, 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 הגיע לקומה שנייה, עד שהגיע שם בסוף, היה מעלית, עלה. ככה זה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שאפילו לא יודעים איפה זה החדר מדרגות. הכל בסדר, אז למה אני צריך להמשיך לעלות? אני בסדר. לא יודעים איפה זה החדר מדרגות בכלל. איפה זה החדר מדרגות? החדר מדרגות זה שערי תשובה, שער שלישי. שזה רב ישראל אמר שבאלול לומדים שערי תשובה ושער שלישי. למה? בגלל ששם כתוב מה אלוקים רוצה ממך, מה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר, תוכל לבדוק שם. אז ממילא זה החדר מדרגות, שם נמצאים המדרגות, ואם תלמד את זה תדע איפה המדרגות בשביל לעלות עליהן. אבל אם לא לומדים את זה, אז מה אתה, כן כן, אלול 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 אלול, מה אתה עושה עם אלול? תרקוד? לא, צריכים לדעת מה שזה, צריכים שערי תשובה, שער שלישי. אבל מה, אתם הרי תתרחו בעזרת השם, בוודאי כבר זה אמצע אלול, בוודאי כבר אתם מוחזים לפחות באמצע שער שלישי. אבל על כל פונים בפרשי שלנו הזדמן לנו כמה דברים שאפשר לראות. בואו נראה. התורה אומרת כמה ארורים, 12 ארורים התורה אומרת כאן. 12 או 11? 11. אני ספרתי 12. אתה ספרת? לא, האמנת לרשי. יש לך בעיה. למה אתה מאמין? אתה רוצה לספור יחד איתי? ספור. ארור, רגע, רגע, בבקשה, אתה סופר, כן? ארור האיש אשר יעשה פסל, ארור מקלה אבי ואמו, ארור משיא גבול רעהו, ארור משגה עיוור בדרך, ארור מטה משפט, ארור שוכב עם אשת אביו. כמה יש? 6. ארור שוכב עם כל בהמה, ארור שוכב עם אחותו, ארור שוכב עם חותנתו. כמה? ארור מכה רעהו, ארור לוקח שוחד, ארור אשר לא יקים. כמה? 12? אמרת 11. יש עוד? איפה יש עוד? לא, זה לא כאן. זה לא באריבל. לא באריבל אני מדבר. לא, מה? ארור. רש"י. רש"י אומר. כולל את הכל, או, אתה רואה? התשובה היא זה כולל את כל התורה כולה. יפה מאוד, אתה רואה, יש תשובות לכל דבר. הדתיים האלה יש להם תשובה לכל דבר. ככה זה. בסדר. עכשיו רבו ישראל, בואו נראה. הלא כתוב כאן, הלא כתוב כאן, איך היה? באו כל עם ישראל, באו. כל עם ישראל הגיעו. עכשיו, עלו שישה שבטים בהר גריזים. שישה שבטים טיפסו להר עיבל. הלווים והכהנים והארון באמצע, בין הר עיבל להר גריזים. כל הלוויים מסתובבים להר עיבל, אומרים ארור, כולם צועקים אמן, מסתובבים חזרה להר גריזים, ברוך, אמן. יופי, ככה הלך 12 פעם, כל ארור כנגד אחד מהשבוטים. כך אומר רשי. נו אבוי סאי, אז בואו נראה. הארורים האלה, כל עם ישראל נשבעו על זה, והקדוש ברוך הוא אומר תארו. הקדוש ברוך הוא אומר תארו. מישהו שאל אותי, מה זה ארור? מה זה אומר הארור הזה? אמרתי לו, תאמין לי, לא יודע וגם לא אכפת לי, רק אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם החזוני שהיה פה היה אומר לך שאתה ארור, אתה היית מתאבד. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה ארור, אז מה אתה עושה? ארור! אתה יודע מה פירוש ארור? ארור! טוב, אז בואו נראה. כתוב כאן ארור, מקלה אבי ואמו. מה זה מקלה? מה זה מקלה אבי ואמו? מרביץ. לא, מרביץ כתוב כבר. מכה אבי ואמו. מה זה מקלה? מבזה. מה זה מבזה? הולך עם אבא שלו ברחוב, אומר לו לפני כולם, אתה יש לך שכל תצפון כמו של ציפור. כן, זה נקרא. רשי לא אומר מבזה, רשי אומר מזלזל. מזלזל. מה זה נקרא לזלזל? מה זה נקרא לזלזל? אז בואו תראו רבו ישראל, התורה מאוד מכבידה, לא מכבדת. התורה מאוד מכבדת את ההורים. מאוד תובעת מהבן לכבד את הוריו. למשל, אם אבא מתווכח עם מישהו, אבא אומר ככה, הוא אומר הפוך, ואתה רוצה להגיד, להוכיח שאבא צודק, אתה רוצה להגיד, אבא שלי צודק. אסור! אתה תשתוק עכשיו, מי אתה שתגיד שאבא שלך צודק בכלל? מי אתה בכלל? אבא זה מלך. אתה לא תגיד. מה זה מזלזל? ארור מקלה, אומר רשי, מי שמזלזל. ארור מקלה אבי ואמו. מה זה? אומר החיי אודום. יש פה חיי אודום? תביא חיי אודום, תביא. למעלה אומרים, למעלה. שמה, שמה. לא יודע איפה. יש, גמרנו, יש, תודה רבה. יש כאן חיי אודום. כן. אז בסימן סמך, מה זה פה? כן. החיי אודום בסימן סמך זין, איך זה נהיה פה חיי אודום הלכות שבת, תגיד, איך זה יכול להיות? משהו פה לא בסדר. פעם בסמך זין היה הלכות כיבוד אב ואם. יש, גמרנו. זהו, זה סופי. בסימן סמך זין אומר החיי אודום הלכות כיבוד אב ואם. הנה, בדיוק, זהו. הכיבוד, אומר החיי אודום, הכיבוד הוא במחשבה ובמעשה ובדיבור. במחשבה, כדכתיב, נבזה בעיניו נמאס ואת יראה השם יכבד. והיינו, יכבד במחשבה, דאין לומר שבליבו ובעיניו הם נבזים רק שמכבד אותם בדברים. אם כן, הם שווים בעיניו כמוהו, שהרי גם הוא נבזה בעיניו. אלא על כור חוך דרוצה לומר שמכבדם בליבו, שהם חשובים בעיניו ובליבו, דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל. וזהו עיקר כיבוד. אחד אומר, אבא, מה שלומך הבוקר? אבא, אולי אני אביא לך משהו לאכול, אולי אני ארוץ בשבילך, מה אתה צריך בבנק, תגיד לי מה. ובלב הוא חושב, אבל אללה, איך אני נפלתי אצל כאלה הורים. האדם הזה ארור, האדם הזה ארור, שנאמר ארור מקלה אבי ואמו. מספיק שהוא מזלזל בלב, לא צריך יותר, ארור. אומר החי אודום שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל. ואיך יכולים להגיע לדרגה כזאת? התשובה היא שכל אחד יחשוב בליבו, הרי לכל אדם יש גם מעלות וגם חסרונות, אז יכול להיות שלהורים שלו יש חסרונות מסוימים, הרי באמת לא נולד, הוא לא הבן של הסטייפלר, אז בכל זאת יש להורים שלו איזה חסרונות. על כל פונים יש להם גם מעלות, וכיוון שהוא הבן שלהם, מצווה עליו מה התורה דורשת מאיתנו, ונעשה חשבון אם אנחנו מסודרים עם הארור הזה לקראת ראש השנה. ארור מקלה אבי ואמו, האם אנחנו מסודרים עם זה או לא? כבר לא מדברים לדבר משהו על אבא ואמא, רק לחשוב, מספיק. נו, נראה הלאה, נראה הלאה עוד משהו. אומר הלאה, בסוף הוא אומר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אז אמרו לי פה שזה ארור כללי, מי שלא מקיים את כל התורה, כן? ככה אמר כבודו? זה ארור כללי, מי שלא מקיים את כל התורה. אם כן, אני רוצה לשאול, אז אם ככה כולנו בפנים? יש כאן מישהו שיכול לומר על עצמו שהוא מקיים את כל התורה כולה? בלי שום בעיות? נראה לי שלא. אז האם כולנו בכלל הארור הזה? אז זה לא לעניין, אמר. אז בשביל זה צריכים ללמוד שערי תשובה. כן. מה שערי תשובה אומר? השערי תשובה בשער א', בחלק, בסימן ו', אז הוא אומר ככה: ואתה בין השמעה זאת כי הוא עיקר גדול, אמת כי יש מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים, כי עניין שנאמר כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אכן, כובשים את יצרם מעט פניהם, ואם יפלו בחטא פעם אחת לא ישנו לו וחוזרים בתשובה. אך כל שאינו נזהר מחטא ידוע ואינו מקבל על נפשו להישמר ממנו, גם אם הוא מהאבונות הקלים, אף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, קראו חכמי ישראל מומר לדבר אחד. זאת אומרת, וגם הרמב"ן פה על המקום אומר את ההגדרה הזאת, מה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה? מה זה? לא פשט אחד שפעם נפל בחטא, נפל, יקום, אלא היסוד הוא כל יהודי צריך לקבל על עצמו כל מה שכתוב בתורה שהוא מקיים את זה. התורה אמת ואני עבד של הקודש ברוך הוא, ובתור עבד אני חייב לקיים את כל זה, כולל כל הדרבונון, כולל. לא מצליח היום, לא, בעזרת השם מחר אני אצליח. נפלתי, נקום, נחזור בתשובה. זה לגיטימי. מה לא בסדר? אם אדם יבוא ויאמר, המצווה הזאת לא מתאים לי, לא מתאים לי, לפי דעתי לא שייך היום, זה אשר לא יקום את כל, לא יקים את כל דברי התורה הזאת, זה ארור. רב שלוי מקוין שאל פעם את החזון איש, אמר לו על פלויני שהוא קצת מזלזל במצוות, אמר לו החזון איש, אז מה? מה זה מזלזל? נכשל, בסדר, נכשל, יעשה תשובה. אז רב שלוי מקוין ככה פסיד, זאת אומרת שהרב מקבל את זה שאדם נכשל, אז מה הרב כל היום מתקיף את המזרוחי? מה יש לרב נגדם? גם הם נכשלים. אמר לו, לא, להיכשל ולקום זה לגיטימי, אבל העיקר אתה מקבל את הכל ואתה אומר הכל אמת וכך צריך להיות. עוד לא הגעתי לדרגה, אני עוד לא מסוגל, לא שלא מסוגל, עוד לא הגעתי לזה שאני אהיה מסוגל לעשות הכל. בסדר, קובל, תתקדם, תקיים את הכל. אבל אם אדם בא ומראש אומר, זה לא, זה לא, שמיטה לא צריך, זה רק רק, שמעתם פעם את הביטוי, זה רק דרבונון? שמעתם פעם את הביטוי הזה? או רב שולם היה אומר, מה ההבדל אם זה רק דרבונון או שזה דאורייסה? ההבדל בין דרבונון לדאורייסה זה ההבדל מי יזרוק אותך לגיהנום. ידחוף אותך, התורה תדחוף אותך פנימה, או דרבונון ידחוף אותך פנימה. אבל חוץ מזה הגיהנום שורף אותו דבר. מה ההבדל? אומר השארית שובי הרבינו יוינה, כי אם אמור יאמר העבד לרבו, כל אשר תאמר אליי יעשה זולתי דבר אחד, כבר שבר עול אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה. ועל העניין הזה נאמר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. באורו אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף. ויורה על זה אשר לא יקים לעשות, ולא אמר שלא יעשה אותם. לא יעשה, יכול לקרות שיהודי לא יעשה, אבל לא יקים לעשות, זאת אומרת הוא לא מקבל על עצמו. זה נקרא ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. זה הסבר אחד. נו, אז מה אתם אומרים? אנחנו נכללים בזה? לא, כולנו מקבלים את כל התירי כולו, ואנחנו זה, לפעמים נכשלים, אבל הקולפונים רוצים לעשות את הכל, נכון? אין מצווה שמישהו כאן יגיד, את זה אני לא עושה, לא בשבילי. לא, זה אין דבר כזה. אז נלמד עוד פירוש של המצווה הזאת אצל רבינו יונה, בשער שלישי, בסעיף י"ט, שאתם בטח כבר הגעתם לשם. שם אומר, בסעיף י"ט, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. הפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו, ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו הוא רצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה, על כן יחזיק ידי עושי המלאכה. האדם הנאמן למלך לא רק את שלא עושה, הוא רוצה לראות שכולם יעשו, שעבודת המלך תתבצע על הצד היותר טוב. לכן הוא מאיר, אם הוא רואה פועלים שלא עושים כמו שצריך, הוא מאיר להם, למה אתם מתעצלים? ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ארור אשר לא יקים אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים וקיים את התורה, מה אפשר עוד לדרוש ממנו? אי אומרת הגמרא ירושלמי, ויש בידו כוח להחזיק ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא החזיק. הוא בעצמו עשה הכל, אבל לא החזיק ידי אחרים. הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים. שומעים? אז גם זה ארור אשר לא יקים. לא יקים, לעזור לכולם לקום, להעיר לכולם, תעזור, תהיה בסדר. אופה, זה מצווה קצת קשה. הוכח, תוכיח את עמיתך. אם אני אבוא, אני אגיד לו, אתה יודע מה הוא יגיד לי? הוא יגיד לי שאני אסתום את הפה כי אני לא הרב שלו. אז מה אני צריך לסתבך איתו? עוד יוציא עליי שם שאני כבר נהייתי כזה צדיק, אדוק פיסטוק וזה. לא רוצה. מוריי ורבותיי, אומר רבי יוינו סונאי בשיץ בספרו יערות דבש דרוש יוד, אומר רבי יוינו סונאי בשיץ, כתוב שבית המקדש נחרב באבון שנאת חינם, נו, וגם לא נבנה עד עכשיו כי עדיין החטא הזה בידינו. אומר רבי יוינו סונאי בשיץ, כן? בכלל לא, בכלל לא. הנה, תסתכל, עזר מציון. איפה יש דבר כזה בעולם? אצל הגויים? בכלל לא. אצלנו יש. לא רק עזר מציון, יש כמה וכמה ארגונים. אם יש 13 יהודים באיראן שעומדים למשפט, כולם מתפללים עליהם.
זה גוי יעמוד למשפט, אחר יתפלל,
מה אכפת לו ממנו? שימות, הפוך, יהיה לו יותר אוכל, יישאר לו. מה אתה, מה הוא צריך אותו? יש לו בכלל, כן. אנחנו, אם תראה מה שזה, פעם חס חלילה, איזה פיקוח נפש, כולם רוצים. השתלת כבד, 30,000 דולר, מה זה, תוך כמה ימים אוספים את הכסף. אנשים רצים, הולכים, לא אוכלים, לא יושנים, העיקר פיקוח נפש, מה זה? איפה עוד יש דבר כזה? ואתה אומר שנאת חינם? איזה שנאת חינם? הפוך, אהבת חינם אצלנו. אומר רבי יוינו סנאי בשיץ, בטח אתה צודק, זה נכון, אבל לגבי הגופות, אהבת הגופות נמצאת ברום המעלה, אוהבים את הגוף של השני, אבל מה הדין לגבי נשמתו? זה לא אכפת שימות מצידי, לא מיטה, לא בקבר, לא, שימות מיטה רוחנית. אומר לי, תראה את השכל, על ה-60 שנה שהוא חי פה, 70 שנה רצים, או, כסף, בוא, 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 בטח. מה זה ייתן לך? בוא 30 שנה בכל מקרה ימות. אז מה עשית? לא שלא צריך, צריך. אבל כאן יש לך הזדמנות להציל את הבן אדם לנצח נצחים, ועל זה לא, לא. מה אני צריך תורם לו בחיים? מה אני צריך להיכנס לו הקישקס? יעשה מה שהוא מבין. מה נוגע לי? הלוואי שאני אהיה בסדר. לא ככה אנשים אומרים. לא מתאים לי להוכיח אותו. אומר רבי יוינס הנאיבי, שיצמה האמת, הפוך בדיוק צריך להיות. אם אחד רואה את השני עושה משהו, אז מה יחכה שהרב יעיר לו? עד שהרב ידע מזה, הוא כבר מסכן, כבר יהיה בגיהנום 20 פעם. וחוץ מזה, כשהרב מעיר לו, אומר רבי יוינס הנאיבי שיצ, אז הוא אומר, טוב, חוכמה גדולה, הרב. אם אני הייתי רב, גם אני לא הייתי מדבר בקדיש, מה? אבל זה אני לא רב, בשביל זה אני לא רב. כשהרב מעיר לו, יש לו 10 תירוצים, זה לא חוכמה. אבל אם אתה תעיר לו בתור חבר, אני כמוך, כמוני כמוך, גם לי יש יצרים, אותו דבר, למדנו באותו חיידר, אתה יודע טוב מאוד. אבל מה? הגעתי למסקנה שזה לא טוב, הפסקתי עם זה. תפסיק גם אתה, תיזהר לך לנשמה שלך. תוכחה כזאת, אדם בנוי הרבה יותר לשמוע. אז למה לא תעשה את זה? ואהבת לרעך כמוך? ממשיך הלאה רבי יוינס הנאי בשיץ. מה אתה מפחד? שהוא יבזה אותך. עוד יעשה לך שם ברחוב שנהיית יותר מדי צדיק בזמן האחרון. ככה הוא יגיד עליך. אומר, טוב, בוא נעשה חשבון, מה בעד מה? בזוהר הקדוש אומר רב שמעון בר יוחאי, רב שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש אומר רב שמעון בר יוחאי, שכל יום שבני ישראל מתפללים בבית הכנסת ואומרים מחיה מייסים, יוצא קרוס בשמיים. תארו לכם איך שזה נראה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא עירום וניסו, וכל פמליה של מעלה נמצאים מימינו ומשמאלו, ויוצא קרוז, והקרוז מכריז ואומר, מי הוא זה? מי הוא זה? מי הוא זה? שמחזיר בתשובה את בניי. ומיד מלאכי השרת רצים ומביאים את הדיוקן של דמותו של אותו אחד לפני הקדוש ברוך. נו מה? אבל הוא אמר עליי שאני אדוק. אמר שיגיד עד מחר. אתה יודע מה קיבלת בעד זה? הביאו את הדיוקן שלך לפני הקדוש ברוך הוא, כל הפמליה של מעלה. נו מה תגיד? מה כדאי יותר? אומר רבי יוינס הנאי בשיץ, רגע, רגע, למה זה אחרי תחיית המייסים דווקא אומרים את זה? בואו חתו השם החיה המייסים קרוז, מי שמחזיר בתשובה ש... למה דווקא פה? אומר, מה אתה לא מבין? אם אדם רגיל לדבר בקדיש אם אדם רגיל לדבר לו שנורא, אם אדם רגיל לדבר באמצע הלימוד, אם אדם רגיל לעשות כל מיני עבירות, ואתה החזרת אותו בתשובה על העבירות האלה, הרי עכשיו אתה החיית המתים. ועד רבה, זו התחיית המתים האמיתית, החיית את נשמתו. אומר רבי יונס הלוי שיצים, אם הייתי עכשיו, אתם הייתם רואים אותי פתאום עושה ככה, והייתי מסתכל ועושה ככה, אז מה הייתם מסתכלים כולם? אחורה, נכון? והייתם גם קמים, כי אם אני קם אז למה שאתם לא תקום? בטח זה תלמיד חוכם. אני אומר לכם, זה אדם שהחיה מתים. וואו, כולם מסתדרים בשורה, ברוכה. אומר רבי יונס הנייבשיץ, אליהו הנביא החיה מת אחד, אלישע החיה שני מתים. האדם הזה שמאיר לשני ומצליח לשכנע אותו לא לדבר מה שלא צריך לדבר, לא לדבר מתי שלא צריך לדבר, לא להסתכל מה שלא צריכים להסתכל, לא לשמוע מה שלא צריכים לשמוע. האדם הזה הוא מחיה מתים אמיתי. אליהו החיה מת ל-30 שנה. מה, הוא לא מת בסוף? זה שאליהו החיה אותו, מת בסוף. אתה הצלחת להחיות בן אדם לנצח נצחים, לתחיית המתים אמיתית. נו, אז למה לא תעשה את זה? לא, זה אותך באמת לא נעים. ארור אשר לא יקים את דברי התוירו הזו יסלה סויסויסום. הירור אשר לא יקים, לא יקים זאת אומרת הוא לא עוזר לשני גם חסד ברוך נייץ לא בשבילי. לא בשבילי, אז אולי זה נכלל לא רק בפירוש השני של הרבינו יוינה אלא גם בפירוש הראשון. יש מצווה אחת לא מתאים לי, נו רבו ישי, אז מוכנים ליום הדין כבר? רגע, אז הוא בא ואומר, אתה יודע מה, קודם שאני יהיה בסדר, מה אני צריך להיכנס לאנשים אני עוד לא בסדר בעצמי. אומר רבי יונס הנייבשיץ, אני, כך אומר על עצמו, אני מאיר לאנשים, ועד רבה, כשאני מאיר לאנשים זה גורם לי להיות בסדר, כי אני עושה חשבון לעצמי, מה אני מאיר לו על זה, ובסוף אני לא יהיה בסדר בדבר הזה, איזה פרצוף יהיה לי? אז עד הרבה, וזה עוזר לי להיות בסדר, אז למה לא? וזה התוכחה הכי טובה. הראש ישיבה מאיר למישהו, נוח חוכמה גדולה, הראש ישיבה, הוא רוצה שיהיה לו ישיבה טובה, הוא רוצה הוא... אבל אם חבר מאיר לשני ככה אחד על אחד בלי שאף אחד יודע, באמת מתוך אהבה לדאוג לה, אתה לא רואה את הגיהנום שורף? מה איתך? הרי הגיהנום באמת שורף, אתה לא מאמין בזה? אתה מאמין? אז למה לא תרחם עליו? אם היית יודע שהוא צריך ניתוח, כבר היית הולך ב3 לפנות בוקר לתפוס תור אצל פירר. לא ניתוח מסוכן. עכשיו שמדובר על נצח נצחים, גיהנום שורף, לא תלך לעזור לו? למה לא? למה לא? כי לא מתאים לי. לא מתאים לי זה ארור. אז אחד אומר, אבל אני לא יודע להוכיח. אתה יודע, אני אומר, אף אחד לא שומע. אוי, אתה יודע למה זה? בוא אני אגיד לך, האמת זה לא סיפור כל כך יפה, אבל אני אספר לכם אותו. היה אחד, היה לו פה מלוכלך, כל הזמן מקלל, כל אחד הוא מקלל, כל חבר שלו, שם משפחה שלו ימח שמו, ככה זה. יום אחד בא אחד אמר לו, שמע, אני צריך עכשיו סדרה של קללות, אבל 150, לא פחות, ולא לחזור על אחד פעמיים. אם אתה נותן את זה אתה מקבל 150 שקל על כל קללה שקל, בסדר? בסדר. התחיל להקליט אותו ורושם 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 ורושם, 80 81 82 87, נתקע, זהו, נגמר לו הקללות. אומר לו, מה קרה לך? אתה תתן לו? ניסה להיזכר, עוד 3 הלך. אומר לו, מה? טוב, 95, 100 כללות, זהו, נגמר לו, לא יכול יותר. אומר עוד משהו, אומר לו, זה כבר היה לנו. מה יהיה? הוא אומר, טוב, אין לך, מה, הפסדת את הכסף. הוא אומר, מה הפסדתי את הכסף? תביא 100 שקל. מה, 150 שקל על הכל? 100 שקל, על 100, מה זה? הוא אומר לו, לא. עד שאתה לא תתן את הכל, לא מקבל אגורה. הוא אומר, מה לא יקבל? הוא אומר, ככה זה, עד שאתה לא תתן 150, אתה לא מקבל אגורה. הוא אומר, מה, למה? הוא אומר, אין דבר, ככה זה, אני רוצה ככה. הוא התרגז, פתח את הפה, עוד 200 כללות נכנס לו. למה? יצא לו מהלב, זה יצא. ככה זה, תבין. הוא הצליח להרגיז אותו, יצא לו מהלב. ככה זה, בן אדם. למה לא מצליח לך? למה אתה לא מדבר מהלב? אתה מדבר עכשיו ככה מהספר, מכילו. מה זה? דבר מהלב, תראה איך זה עובד. אם יהיה אכפת לך מהכבוד של הריבינו שלא ילום, דבר מהלב, תראה זה עובד. כבוד שמיים שיהיה אכפת לך. אתה לא מבין שזכירו לשם מה שנעשה כאן? כל אחד עושה מה שבא לו. זכירו לשם. אם היה אכפת לך מהכבוד של הקודש ברוך הוא, היה נראה אחרת הסיפור. אני לפני חודש בערך הייתי אצל רב ניסים בקשר לאיזה עניין. עניין שהיה קצת ציבורי, אבל זה היה נוגע גם לרב ניסים. מישהו דיבר נגד, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שלא יבינו. בקיצור, סעיף דובור, אותו האדם שדיבר, הוא דיבר גם נגד רב ניסים באופן אישי, נגד איזה ארגון, וגם נגד רב ניסים באופן אישי, אמר עליו שהוא פרקלחת וכו', וככה הדברים נכבדים. וסיפרתי לו את זה, למה שהיה, התוכנית כבר הייתה, בין העסקנים וגם כבר היה רבנים שהסכימו לזה, לצאת במודעות נגד ההוא, ואחת ולתמיד לקבור אותו. ואני ככה מביא את זה לפני רב ניסים, אז הוא אומר לי, נו, אז מה? אז אמרתי לו, אז עכשיו צריכים להוציא מודעות ולקבור אותו. אז הוא אומר לי, ומה יצא מזה? אמרתי לו, מה פירוש, מה יצא? שילמד לקח. הוא אומר לי, ומה הקדוש ברוך הוא עומד להרוויח מהעניין? מה יצא מזה לקדוש ברוך הוא? אני מסתכל עליו כמו עגל, ואני אומר לו, מה פירוש מה יצא מזה לקדוש ברוך הוא? צריך לקבור אותו. הוא אומר לי, אבל מה יצא מזה לקדוש ברוך הוא? לכבוד שמיים מה יצא מזה? מחלויקס, אה? בטח, אתה תגיד ככה ויוצאים מודעה הפוכה? יופי לנו. אז אמר שאני פרקה לך פה, אז מה קרה? אני יכול פה להוסיף משהו לכבוד שמיים המודעה הזאת שאתה מדבר עליה? לא יכול. אז מה אני אעשה את זה? אתם שומעים דיבורים? בן אדם צריך להיות אכפת לו מהכבוד שמיים. אם יהיה אכפת לו והוא יוכיח את השני חבר אחד על אחד, זה יעזור. ואם זה יעזור, אז הוא מחיה מייסים אמיתי, אומר רבי יוינס עונאי בשיץ, והוא יוצא מהאור אשר לא יוקים את דברי התוירה הזויס. רק שיהיה אכפת קצת כבוד שמיים. מה יעשה שאויו כך אויו אצל הקנטוניסטים בתף רי שמם לפני כמה זה? 160 שנה? 120, בסדר. היה ברוסיה קיסר ניקולאי הראשון, הצאר ניקולאי הראשון, ימח שמו וזכרו, היה רם העללים, סנת היהודים, והוא נתן הוראה לגייס ילדים לצבא, היו מגייסים בגיל 15, הבתים של ההורים בגיל 5-6, היו שולחים אותם להיות רועי חזירים, אני יודע איפה, בכל מיני כפריים כאלה, וזה היה נורא. ובגיל 15 הם מכניסים אותם לפנימייה צבאית, ו-25 שנה הם היו נשארים בצבא, והם מקבלים מכות רצח בשביל שימירו את דתם, שיחללו שבת ושיוכלו טרף וכל הדברים האלה. והיו הרבה כמובן שלא עמדו בניסיונות, כי זה היה ילדים קטנים, ממש ילדים קטנים. היו למשל, נותנים להם לאכול דג מלוח, מכניסים אותם אחר כך לתוך יש לפעמים בבריכות כזה מקום שעושים עדים, איך קוראים לזה? הסאונה. ובסאונה אז הבן אדם הזיע, אז הוא נהיה צמא, והוא עוד אוכל לו דג מלוח מקודם. רוצים מים, תסכים שישפריצו עליך את המים להיות גוי, אז אתה תקבל מים. ורוב הרובם של הילדים לא עמדו בזה. היו כאלה שכן עמדו בזה, אבל גם כשהם השתחררו פה בגיל 40, הם לא ידעו בן ובא של מי אבא ואמא, מאיפה לקחו אותי, לא יודע.
הם ידעו שהם יהודים, אלה שהשתחררו בתור יהודים, הם ידעו שהם יהודים, לא ידעו חוץ מזה כלום. והמרסים מדאורייס ומדרבונון, עם כל החומרס, למה שלא למדו בחיים פסוק? הם היו נורא מסכנים, להתחתן לא היה להם סיכוי, וזה נורא. מסופר בספר זיכרון יעקב, ספר זיכרון יעקב נכתב על ידי רבי יעקב ליפשיץ, המשמש בקודש אצל רבי יצחק לחונון ספקטור. הוא כתב את תולדות יהדות מזרח אירופה, הוא מספר שם על הקנטוניסטים, והוא מספר שבתף ריש מם בערך היה עכשיו במוסקבה, אז היום קוראים לזה מוסקבה, פעם קראו לזה פטרבורג, עיר הבירה, היה אסור ליהודים להיות שם, רק עם אישור מיוחד. ממילא לא היה שם בתי כנסת, היה שם רק בית כנסת אחד של הקנטוניסטים, למה אלה השתחררו מהצבא היה מותר להם להיות בפטרבורג גם כן. אז לרגל איזה עניין התאספו שם כמה מגדוי לישראל באותו מקום בפטרבורג, בימים הנוראים הם נתקעו שם ולא היה להם איפה להתפלל חוץ מהבית כנסת של הקנטוניסטים, אז הם באו להתפלל אצל הקנטוניסטים, וכל התפילות התפללו ביום כיפור, והקנטוניסטים היו החזנים גם כן. הגיע נעילה, בכל זאת נעילה, אז מישהו ניגש ואמר שאולי היו שם בין הצדיקים שהיו שם, היה שם רבי יצחק פונביז'ר והרבי מלובביץ' הצמח צדק. אז באו ואמרו לקנטוניסטים שאולי מן הראוי לכבד את אחד מהצדיקים שהתפלל נעילה לפני העמוד. אז הם אמרו שהאמת היא שזה נכון מה שאתם אומרים, אבל יש לנו עיקרון, את הנעילה זה הקנטוניסט הזה מתפלל. למה? הנעילה, הבן אדם הזה, תבינו, הוא עבר השפלות ומכות רצח בעד היהדות שלו, עד שכדי כך שכל הגוף שלו מרוסק, יש לו חבורות איך קוראים לזה? צלקות, שזה נורא והיום מה שהוא קיבל בשביל שמירת שבת וכשרות, ולכן הוא ראוי להתפלל נעילה. אז הצדיקים אמרו להם, הוא ודאי ודאי, אבל התחננו לפניו שיראה להם את הצלקות, הרים את החולצה. מספר רבי יעקב ליפשיץ שהם כולם הזדעזעו, לא יכלו להסתכל, פשוט גב מרוסק מהמכות שהוא קיבל בשביל שמירת שבת, וכמובן כולם הודו שהוא ראוי להתפעל נעילה. איך נעילה מתחיל? יסגדיים ויסקדש, ככה זה מתחיל, נכון? אז לפני שהתחיל נעילה, אותו הקנטוניסט הסתובב לקהל ואמר להם ככה: אחים יקרים, על מה כל היהודים בעולם מתפללים עכשיו בנעילה? על מה? על בוני חיי ומזויני. כל אחד רוצה שיהיה לו בנים, ילדים, שיזכה להתחתן ולהוליד ילדים. כל אחד רוצה שיהיה לו חיים ומזויני, פרנוסה. אנחנו הקנטוניסטים, על מה נתפלל? בוני, אין לנו סיכוי להתחתן. חיי, מי צריך חיים? על ויש נמות. זה חיים זה? מזויני, מי צריך? יש לנו פנסיה קבועה מהקיסר, אז אנחנו לא צריכים. אז על מה נשאר לנו להתפלל? כל היהודים מתפללים בוא נחי ומזויני, אנחנו את זה לא צריכים, אז על מה אנחנו צריכים להתפלל? מה נשאר לנו לבקש? ואז הוא הסתובב לעמוד והתחיל: יסגדיל ויסקדש שמי רבו. אנחנו נשאר לנו רק את זה לבקש, שיתגדל ויתקדש שמי רבה. איך יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם? אם אנחנו נהיה בסדר, אז יהיה קידוש השם גדול בעולם, ונזכה לכל הטובות המובטחות לעם ישראל ולכל אחד ואחד באופן פרטי, כאשר הגאולה תבוא וכאשר הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מאיתנו, ייתן לנו את כל הטוב שבעולם, שנזכה לעשות רצונו. שבוע טוב.